הן יסודות הנישואים על פי תורת ישראל. עמוד 40 אנחנו נמצאים. כן. היינו פסקה, סיימנו פסקה שנייה. פסקה שלישית מתחילה במילים נשאלת השאלה. כן, אחרי שאתמול ניתחנו קצת את האירוע המתוח שהתרחש בתוך ביתו של הזוג הצעיר, או לא זוג צעיר, לא ברור, בדיוק. אבל ראינו אירוע מתוח שגילה חוסר רגישות מצידו של הבעל, הנחת יסוד פשטנית שרצונו יעשה מכל מקום, ומה חשובה בעצם, או מה חשוב בעצם רצונה של האישה, או לא חשוב עד כדי כך, לא עד כדי זכות וטו, או ערעור על רצונו של הבעל, זה מה שנחשף פה בסיפור הזה. זה מה שרצינו גם בעצם להסיק מתוך הסיפור, בעצם להוכיח את דברי הכותרת, מדוע אין האישה זוכה ליחס המוענק לזולת. וראינו את זה. נשאלת השאלה, מהם הגורמים העיקריים לגישה מוטעת זאת? טוב, זה נשמע איזה מין קטע מעבר אז כזה לתוכן. נשאלת השאלה וזהו. אבל צריך לדעת שזה בעצמו, זה בעצמו חידוש מאוד גדול. אם נשאלת השאלה, אנחנו במצב טוב. זה נראה כאילו, זה איזו אמירה דידקטית. נשאלת השאלה. הלוואי עלינו שתשאל השאלה. כמה אנשים לא שואלים את השאלה? כמה אנשים הם דשים בעקב את המצבים האלו? אין להם שאלה בכלל. שום שאלה, מה? אין לך שאלה על המצב הקיים? לא, אין שאלה, לא. אצלי הכל בסדר? אז קודם כל נשאל את השאלה, ברוך השם. נשאל את השאלה, כן, השאלה זה כבר חצי תשובה, צריך להבין שמי ששואל, הוא לא שואל מכאן. הוא מרגיש שמשהו לא בסדר. נשאל את השאלה, השאלה היא נשאלת מתוך איזושהי חוויה. אתה חווה התנהלות לא נכונה בינך לבין אשתך. שאלה לא נשאלת מכאן. שאלה היא מתחילה להישאל מהרמה הרגשית. אם ברמה הרגשית אתה לא מרגיש, לא אשתמש בביטוי, מוסר כליות נאמר, בסדר? אם אתה לא מרגיש ברמה הרגשית מוסר כליות, אין לך שום סיבה לשאול שאלה. שום סיבה. כי בסופו של דבר, המוקד הרגשי הוא זה שקובע. המוקד הרגשי הוא זה שקובע במה נתעניין ומה לא נתעניין. אם המוקד הרגשי הוא מלא, גדוש, עמוס בתחושה מסוימת, לא תישאל שאלה על התחושה ההפוכה. זה כלל ידוע. ואתה יכול לשאול, אתה יכול אפילו לשמוע אנשים ששואלים את השאלה, שכאילו מערערת על ההתנהגות שלך, אבל אנשים ששואלים את השאלה הזו יראו בעיניך? אנשים חסרי הגיון. מה הבעיה שלכם בדיוק? אני לא מבין אתכם בכלל. אז שאלה היא בדרך כלל שאלת, כן? אנחנו רואים זה גם בארבעת הבנים, בהגדה. כל אחד מהבנים שואל שאלה אחרת. כל שאלה מייצגת בעצם תצורה אחרת של היסוד האמוני בתוך הנפש. תצורה רגישית אחרת של היסוד האמוני. הרשע, מה העבודה הזו לכם? ברמה הרגשית הוא מרגיש חוסר רלוונטיות של הציווי אלוקי. לכן הוא שואל. זאת אומרת, במילים אחרות, אמור לי מה שאלתך, ואומר לך, מי אתה? ואם אין לך שאלה, עוד יותר אפשר להגיד לך מי אתה. אבל הרעיון הוא, שהשאלות שאנחנו שואלים בחיינו, הן ודאי, ודאי, יושבות על בסיס רגשי מאוד חזק. אז הבן הרשע שואל שאלה שמאפיינת את הלבטים האמוניים הפנימיים שלו. מה העבודה הזו לכם? הבן התמים, מה זאת? זה גם, זה רמה רגשית כזו. הבן התם. הבן התם, מה זאת? מה זה גישה רגשית מאוד נאיבית למציאות? מאוד נאיבית, מאוד תמימה, מאוד ראשונית, כן? שאינה יודע לשאול, גם הוא חווה בתוך תוכו חוויה רגשית מורכבת ביחס לאמונה, אבל הוא לא יודע לשאול. הוא מרגיש שמשהו קורה בקרבו, אבל הוא לא יודע לשאול, לא יודע להביא את זה לכלל שאלה. לא יודע להביא את זה לכלל שאלה. שוב, הכל תולדות של מצבים. החכם, הוא מרגיש בקרבו אמונה עמוקה, והוא בעצם השאלה שלו היא מכוונת, תלמדו אותי עוד, תוסיפו לי עוד, אני רוצה לדעת עוד, אני רוצה להעמיק את הרגש הזה של האמונה. אז הנה ארבעה מצבים רגשיים שכל אחד מוליד התייחסות שאלתית אחרת. אז קודם כל, שתישאר השאלה. נשאל את השאלה. מה עם הגורמים? אגב, אנחנו אמרנו לא פעם, בכל אופן מתעקש להישאר שם, אבל זה חשוב. אמרנו לא פעם, במהלך השנה, אמרנו, שלמעשה כל הספרים שאנחנו, רש"י, טוב, רש"י אנחנו רואים זה ברור, פירוש רש"י לתורה. תסתכלו את הפרשנים של רש"י, מה בעצם הפרשנים של רש"י מסבירים? מה הם מסבירים? מה היה קשה לרש"י? מי אמר שקשה לרש"י? אם היה קשה לו, היה בעצמו שואל. אלא שרש"י כבר נותן את התשובה. אבל התשובה הזו היא צמחה על גבי שאלה. והשאלה צמחה על גבי רגש. איזה רגש? קשה לי! זאת אומרת, רש"י בא לקרוא את הפסוק, קשה לו! הרגש מתקשה בהבנת העניין. זה יכול להיות קושי לשוני, זה יכול להיות קושי מוסרי, זה יכול להיות קושי אמוני. קשה לו. מפה צומחת השאלה. זה לא שאלה סתמית, זה לא שאלה דידקטית. זו שאלה שהיא צומחת מתוך דם הלב. דם הלב.
חל שדעת.
נפשי בשאלתי. מה?
חל שדעת.
חל שדעתי, חל שדעתי, כן, הוא מסתכל על הפסוק, מה הוא כולו? אבל רש"י מספיק מנומס, מספיק מאמין כדי להבין שהקושי הוא שלו. הוא צריך לשאול. יכול להיות שלא, כי אדם זה לשאול, ואנחנו מה? מה זה? ואנחנו מה? האדם השואל. זה דבר גדול. כך אמרו בעלי המוסר, ואנחנו מה? המה זה הכוח הגדול של האדם. נהר אולי, כן? נהר הספקות. הספקות שנהפכות לסיפוק, אדם ששואל מתוך איזו מצוקה רגשית, ועל ידי השאלה הוא מעלה את הדבר לפני גבוה כאילו, לפני הרכאה גבוהה יותר, וזה הוא מזמין את הקדוש ברוך הוא. הייתה אותה אישה שבעלה מת בחצי ימיו, כן? הייתה עוברת בתי מדרשות עם התפילין שלו ושואלת, בעלי, בעלי, שהיה צדיק וירא שמיים, למה מת בחצי ימיו? ואף אחד לא היה עונה לה, כך כתוב בגמרא. אף אחד לא יענה. מסביר הרב, כן? למה, למה לא היו עונים לה? כדי לאפשר לה לשאול את סך השאלות שמעצבות את העולם הרגשי. לפעמים אני שומע שאלה של מישהו, כן? אני שומע שאלה של מישהו, אני אומר, תגיד לי, מאיפה השאלה הזו צצה? מה, זו שאלה שעשית גזור והדבק? מאיפה לקחת את השאלה הזו? זו השאלה שמאפריע לך לישון בלילה? זה השאלה שגורמת לך נדודי שינה, או שאתה, אני יודע, לקחת אותה מאיזה ארכיון של מישהו. מאיפה השאלה הזו? קודם כל, הצורה שאתה שואל אותה, אני חייב לומר, היא ממש לא מעוררת אמון. אתה לא נראה אדם סובל. טוב, שוב, לא אומר שכל שאלה צריכה להישאל, למה זה אנוכי? למה זה אנוכי? בסדר, לא צריך פיתולי גוף, אבל אני לפחות רוצה לשמוע שהשאלה הזו היא יונקת מאיזושהי התמודדות פנימית שמעסיקה אותך. זה מאוד חשוב. אז רש"י פוגש את הפסוק. והישרות הנפלאה שלו ורדיפת האמת שלו, כן? מפגישה אותו עם הפסוק באופן נגטיבי. כלומר, אהבת האמת לפעמים יכולה לגרום לנו לשאלה. יש אהבת האמת שיש בה רק תשובות. לעתיד לבוא, אהבת האמת תתבטא בתשובות. אבל אנחנו במציאות שאנחנו נמצאים היום, אהבת האמת היא צריכה להתגלות בשאלות. שאלות ענייניות, לא שאלות של קינטור, לא שאלות של כפירה, לא זה הקטע. מתוך אהבת אמת, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אברהם אבינו. ואז הוא מקבל תשובה. כן, מקבל תשובה. אז רש"י בא אל הפסוק, רואה את הקושי שבו, מתעורר בו רגש עצום ואדיר שמיד מייצר שאלה. קוראים לזה שאלת חכם חצי תשובה. זה שאלת חכם, זה לא שאלת אידיוט. כן? מה זה שאלה שהיא לא שאלה של חכם? זה שאלה שהיא לא תורמת תרומה משמעותית בפיינוח האמת. כי נקודת המוצא של השאלות צריכה להיות אהבת האמת. מתוך שאני אוהב את האמת, אני חוקר, זה כמו מדען. שהוא חוקר את חיי העץ, או אסטרונום, שהוא מסתכל על החלל, ופתאום הוא רואה בחלל תנועה מוזרה. הנחת היסוד של המדענים שבחלל אנחנו רואים רק תנועות מעגליות, פתאום הוא רואה גרמי שמיים שהתנועה שלהם היא בקו ישר. זה מפתיע אותו. אז הוא שואל, מה זה? איך יכול להיות שגרם שמימי, שהתנועה שלו היא בעצם תנועה ישרה ולא תנועה מעגלית? הרי הנחת היסוד שלי זה הייתה שהעולם הוא מעגלי, וזה נכון. איך פתאום אני רואה איזה גרם שמיים שהולך בצורה ישרה? איך זה יכול להיות? זה מתחיל לחשוב, שובר את הראש. בסוף מגיע לתשובה, משכלל את התזה המדעית. שאלות הן חייבות תמיד לעמוד בשירות האמת. לא שאלות שהן סוטות מחוץ לאמת, כן? שאלה של, כן? קינטור, כמו שאמרו, או משהו כזה. אלא שאלות שהן בשירות האמת. הן צומחות מתוך רדיפת האמת, והן בעצמן מסייעות להגיע לאמת. לכן הן חצי תשובה. למה הן חצי תשובה? למה שאלת חכם היא חצי תשובה? כי עצם ההגדרה והניסוח שלה, מאיפה הוא בא? מהתשובה. התשובה, אבל אמרנו, באופן נגטיבי. זה בא מתוך האמון הפנימי שיש תשובה. יש תשובה. לא ייתכן שאין תשובה לשאלה הזו שאני שואל על הפסוק. כך אומר רש"י. עכשיו, יכול להיות התשובה אני אקבל עכשיו, יכול להיות התשובה אני אקבל עוד 20 שנה. יכול להיות התשובה אני אקבל רק בעולם הבא. אבל את השאלה אני שואל בעולם הזה. אז ברגע שהשאלה כל-כולה תחומה, מנותבת ונשלטת על ידי הנחת היסוד של אהבת האמת והידיעה שיש אמת, יש בורא, יש אלוקים לישראל, נצח ישראל, אני יכול לשאול כל שאלה. כי אני מבין שהשאלה היא באה מרובד. למה יש שאלה בעצם? לכאורה, אם אני אוהב אמת, ואם בתוך תוכי אני יודע שנצח ישראל לא ישקר, למה אני שואל שאלה? למה אני שואל, היה נפלא אותיו, היה נורא אותיו? למה אני שואל שאלה כזו? השאלות הן באות מהצד המוקבל של האדם, מהצד שלא רואה. אבל מכיוון שנשמתנו רואה, ונפשי יודעת מאוד, הנפש יודעת שיש אמת. אבל המפגש בין הידיעה הפנימית לבין המגבלה השכלית, הוא יוצר את השאלה. זה נקודת מפגש. שהיא מפגישה בין הוודאות לספק, אבל הוודאות שולטת לאורך כל ההתלבטות. וזה מה שמביא בסופו של דבר לתשובה. זו יכולה להיות תשובה חלקית, תשובה יותר מבוססת, תשובה שמניחה את הדעת לחמש השנים הקרובות. כן? לפעמים מישהו שואל שאלה, אז אני עונה על השאלה ואני אומר, תראו, התשובה שנתתי לכם עכשיו, זו תשובה שנשמתי. בעצם הלכה וביססה אותה במהלך ההתלבטויות שלי, התשובה הזו אותי מספקת, אותי מספקת בחמש השנים האחרונות. יכול להיות שעוד שנה זה כבר לא יספק אותי. יכול להיות שעוד שנה יש כבר, כן, תביעה פנימית לאמת יותר עמוקה. ואז התשובה הזו ששימשה חמש שנים בכבוד, היא כבר לא תספיק. ואני צריך כבר לטור אחרי תשובות יותר עמוקות. אבל את אותה, זו התשובה שנוצרה כתוצאה מהמפגש בין הספק והאולי, בין הספק, סליחה, בין הוודאי והספק, המפגש ביניהם יצר איזו תנועה של בירור, וזה מה שזכיתי לקבל כאן. זה מה שזכיתי לברר. והתשובה הזו כרגע מנחה אותי בעבודת המידות, כן? בהתנהלות שלי מול הקדוש ברוך הוא, בחמש שנים האחרונות, אני רואה בתשובה הזו סימן ברכה. זה יפה. תשובה לחמש שנים זה יפה. הלוואי שהפנה של המכונית היה מספיק לחמש שנים. אבל מהנדסי הבלי עושים עבודה טובה. יותר משנה וחצי, איזה שנה וחצי? נורא נשרפת. כן, תוך חצי שנה כבר נורא נשרפת. תשובה לחמש שנים זה חתיכת הייטק. זה יפה. בסדר, אז עוד חמש שנים. כן, הבגד יהיה צר, אז נקנה משהו יותר רחב. כן, אבל לפחות התשובה הזו היא באה מתוך, כן, ממקור פנימי, וגם טוב. כן, אז רגע, רק נגמור את זה. אז רש"י מתלבט בפסוק. מתעורר בקושי. הוא שואל שאלה וממתין לתשובה. מקבל את התשובה ורושם את התשובה בלבד. באים, כן, מדעני רש"י, כן, שיש כאלו 100 במספר, לא כולם מפורסמים, יש 100 ויותר, ומתחילים לקלף, כן, איך אומרים, ללכת מהסוף להתחלה. מתחילים לקלף, כן, מתחילים לקלף את ה... מעטפות, ולחשוף את השאלה שקדמה, ואת הרגש, ואת הקושי, ומתחיל לחשוף. ועושים לנו שירות טוב, יש כאלה שיותר אוהבים את המהלך הזה, אם זה בסיסי חכמים, כן, אם זה מהר"ל, אם זה משכיל לדוד, אם זה כל הפירושים הנפלאים האלו. יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שמסתפקים בתשובתו של רש"י, הם לא רוצים להתחקות על כל המהלך, כן, הדידקטי הזה, שאלה, תשובה, שאלה, תשובה. בסדר, בסדר. אבל בעצם החשיפה של השאלה של רש"י, כן, של שאלותיו של רש"י, אנחנו למעשה נפגשים עם המודל המופלא הזה, שאחרי זה יכול גם לשרת אותנו. לשרת אותנו. כן, מה אתה שואל? ברוך אתה, אדוני, שכל מיני נורא. כי הוא פתח פה, הוא אמר, נשאלת השאלה. אז הייתי יכול להמשיך ולקרוא, נשאלת השאלה, מהם הגורמים העיקריים לגישה המוטעת זאת? כן? והתשובה היא, הייתי יכול להתחיל. אבל העדפתי להתייחס רגע למדרגה הזו של נשאלת השאלה. זה מעלה, לשאול שאלה זה מעלה, נכון? אתה חושב שכל בעל שואל את השאלה הזו כשהוא נתקל במצב כזה עם אשתו? מה גורם לי להתנהג ככה כלפי אשתי? למה אני לא שואל אותה? אם היא מוכנה לסעודת שבע ברכות, לא. אתה חושב שהבעל, כל בעל שואל את השאלה?
למה...
לא בכך.
למה...
מה עשיתי? מה גרמתי לה? לא הייתי רגיש מספיק. הייתי שוחח אותי על כך. מה גורם לי מלכתחילה להתנהג כלפיה ככה? מה פשר הנחת היסוד הזו שגורמת לי ברגל גאווה לדרוס את הרגישות שלה? אתה חושב שכל בעל שואל את השאלות האלה? ברוב הבתים השאלות האלה לא נשאלות. ברוב הבתים הטונים עולים גבוה גבוה. כן? לא שואלים את השאלה. אלא מתחזקים בשקר. נעשים להצדיק את העמדה. כן? זה טעות מה שאמרתי ברוב הבתים. זה טעות. ברוב הבתים אני לא אומר... כן, אמרתי טונים עולים. ודאי שלא. אבל בוא נאמר, זה לא דבר פשוט לשאול את השאלות האלה. שאדם ישאל את עצמו. הרבה פעמים הוא מוכן לשאול את השני, למה הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג. אבל לשאול את עצמו למה הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג, זה, שאלה הזו, היא עולה בדמים.
וזה חשוב לשאול את עצמך.
בלי שאלה אתה יכול להתקדם לשום מקום. בלי שאלה אתה לא יכול להתקדם לשום מקום. משהו. כן, לא יכול. כשאתה לא שואל שאלה, זאת אומרת שאתה לא מערער על זרימת החיים שלך. אתה מניח הנחה שזרימת החיים שלך היא בסדר. שאלה זה לתקוע מקל בגלגל של שגרת החיים. לעצור ולשאול, רגע, לאן אני נוסע? מה אני עושה? אפילו תלמיד בישיבה, שיושב לומד. רגע, מה אני עושה פה בעצם? טוב, ברור שאני לומד, אבל למה אני לומד? מה אני מכוון בלימודים? לשם מה אני לומד? מה אני מצפה מהלימוד? יש הרבה שאלות. הרבה שאלות. זה לא פשוט לשבת וללמוד, כן? שאלה צריכה להישאל מפעם לפעם. מה תכלית הלימוד? מתוך איזה גישה אני לומד? מה אני מצפה מן הלימוד? עד כמה אני מאמין, כן? בדברים שאני לומד? יש שאלות, יש שאלות. אפילו בלימוד תורה. כן, לימוד תורה, בתפילה, אפילו בקיום מצוות, למרות שאדם זוכה כבר לקיים מצוות מתוך הרגל ושגרה, כן? ואין דבר שמערער כבר על קיום מצווה. אבל צריך לשאול את עצמו, רגע, נכון, אני רגיל לעשות המצווה הזו. אבל מה זה המצווה הזו בעצם? מה זה אומר לי? מה רמת החיוב שלי כלפי המצווה הזו? מה אני אמור לצפות מהמפגש עם המצווה הזו? איך אני מקיים אותה אגב? באיזה כוונה? יש המון שאלות. כל המרבה בדרישות וחקירות, הרי זה משובח. הרי זה משובח. אז אתה שואל אם לשאול שאלות זה חשוב? זה קריטי. אי אפשר להתקדם לשאול שאלות. כל האנשים הגדולים שהתקדמו באמת, רק מתוך שאלות. כל המסה השאלתית הזו בעיקרה, היא מתרחשת בתוך לימוד הגמרא. כן? שלומדים גמרא. זה מלא שאלות. הכל מתפתח מתוך קושיות עצומות, 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 שאחרי זה מאות שנים, דור אחרי דור, בכל בתי המדרשות מתמודדים עם השאלות האלו. לפעמים שבוע, לפעמים שבועיים, לפעמים חודש ימים. כמו שסיפרתי לגאון מוויל, ששואל שאלה ולא מקבל תשובה, והוא פשוט חובש את ראשו מרוב מאמץ, חובש את הראש ולא אוכל כמעט 3 ימים. עד שאשתו מודאגת, ומבקש מהחבר שלו לישיבה שיבוא ויראה מה שלמה. הוא נכנס לחדר ורואה אותו קודח, כולו מחום, כולו אדום, לא אוכל, לא ישן כמעט. יש לו שאלה. יש לו שאלה. כן, מדי.
כן. מי מי?
מידה ולאדם.
כן. תלוי מדרגת הנבואה. משה רבינו שאל כמה שאלות. אחת השאלות שהוא שאל, צדיק ורע לו. עכשיו טוב. עכשיו, זה לא שמשה רבינו לא היו את התשובות שאנחנו קוראים בספרים. הוא רצה לדעת את התשובה לשאלה הזו מצד ההנהגה האלוקית. המקום הגבוה ביותר בהנהגה האלוקית. הוא ידע איך לנחם את עצמו על כך, והוא ידע מה שדוד ידע, אל תתחר במראים, אל תקנה בעושה עוולה. נתת שמחה בליבי מפני דגנם, כי רבו. דוד המלך ניחם את עצמו. משה רבנו רצה לדעת את סוד ההנהגה של הדבר הזה. זה היה המקום של השאלה שלו. אנחנו מחפשים כיוונים אחרים לגמרי. כיוונים, תשובות הרבה יותר פשוטות. הרבה יותר פשוטות. אנחנו גם לא ראויים לשאול את השאלה הזאת מצד המניע של משה רבנו. ומי שמנסה, מי ששואל היום את השאלה הזו, כמו שמשה רבנו שאל אותה, הוא לא ראוי לתשובה בכלל. כי הוא מתהלך בגדולות ונפלאות ממנו. אנחנו צריכים לדעת את המציאות של הרע, מצד ההיבטים המוסריים של ה... אתה יודע, קשה לך קצת בעבודה, זה מקדם אותך, זה כל מיני תשובות כאלו. זה מקדם אותך, זה אתגר, אל תסתכל על זה בתור זה, תסתכל בתור אתגר, כן? ונבנים מתוך משברים, זה תשובות ברמה מוסרית. הוא ביקש את התשובות ברמת הסוד. זה משהו אחר לגמרי. התשובות האלה לא מתאימות לנו. אז ראש קראתי פעם באיגרת, כן? קראתי פעם באיגרת של הרמח"ל, הוא שולח איגרת לרבו, כן? הרב ישעיה בסן, והוא היה מאוד מאוד חולה, הרב ישעיה בסן, הוא מחלת מעיים קשה מאוד, סבל סבל נורא. הוא כותב, סבל נורא, והוא כותב איגרת לרבו, לרבו, לתלמידו, אבל הוא שואל את תלמידו, כן, ידוע, הרמח"ל היה ענק ענקים, נתגלו לו נשמות קדושות, נשמת אברהם, נשמת דוד, עם מקבל חידושי תורה בלי סוף. אז הרב שלו שולח לו איגרת ושואל אותו, אני מתחנן לכבודו שיועיל לומר לי, על פי הסוד, כי רבו היה גם כן איש סוד מאוד רציני. לכן הוא ביקש ממנו תשובה ברמת הסוד. למה אני סובל? זה לא שחסרו לרבו תשובות ברמת המוסר ואפילו האמונה הפשוטה. למה אני סובל? והוא מפרט את שאלתו. אני רוצה לדעת, האם היסורים שלי זה על אבון, או היסורים שלי זה לכפרת הכלל? אני מבקש שתעלה למעלה ותיתן לי תשובה. הוא שולח לו את האיגרת הזו, הרמח"ל שולח לו איגרת. אפשר לראות את זה בספר של הרב שריקי, לא שרקי, שריקי, הרב שריקי, פה בארנוף בית המדרש שלו. זה קרוי איגרות הרמח"ל ובני דורו. יותר נכון, איגרות הרמח"ל זה נקרא. המהדורה האקדמית, האוניברסיטאית, נקראת איגרות הרמח"ל ובני דורו. המהדורה שלו נקראת איגרות הרמח"ל, מובאות שם כל האיגרות שמובאות במהדורה האוניברסיטאית. ויש את המהדורה החרדית, זה נקרא ירי משה, שם מובאות רק האיגרות התורניות. אין שם זכר להתכתבויות האלו, אלא רק האיגרות התורניות. מכל מקום, שמה הוא הרב שולח לתלמיד את המכתב, ומבקש ממנו, מתחנן יותר נכון, תברר לי בשמיים, על מה האיסורים הנוראים האלו? כותב לו הרמח"ל תשובה. עכשיו, התשובה נראית כמו איזו תוכנית של אדריכל. מספרים, זוויות, כל מיני שמות, כתר, זקד, זה, זה פה, זה שם, פה, כל מיני ביטויים, ספירות וזה. וידע כבודו שזה שלו עולה למעלה ומתחבר עם הבינה, ועל כן האיסורי, כל מיני דברים. אני אומר, בואי נה, זו תשובה נהדרת, אבל אני לא מבין כלום. זה לא השאלה שלי, זה השאלה שלו. אחרי זה כותב הרב לתלמיד תשובה, ובאיגרת התשובה, כותב הרב, רבי ישעיה בסן, כותב לרמח"ל, יברך אותך השם, שנתת לי תשובה. הוא מבין את התשובה כמובן. הוא לא הסתפק רק במסקנה. הוא הסביר לו את כל התהליך. הוא מבין את כל התהליך הרב. עכשיו הוא מבין את כל התהליך. שנתת לי תשובה, ונחה דעתי, שהאיסורים שלי זה איסורים לכפרת הכלל וזה. פלא פלא. אבל הוא יכול להבין את זה. אנחנו לא זקוקים לתשובות של משה רבינו. לא זקוקים, לא יכולים להבין אותן. אנחנו נשאל את השאלה ברמתנו, כמו שאמרתי. התשובה שאני קיבלתי על הלבטים שלי, זו תשובה שמספיקה לחמש שנים. זו התשובה שמספיקה לי ואני שמח בה. אתה יכול לחלוק על התשובה הזאת, אתה יכול להגיד שזה לא מספק אותך. אני מבסוט מהתשובה הזאת. בסדר גמור. זו התשובה לפי מדרגתי. בסדר גמור. מספיק לי. טוב, אז זה באמת מה שאמרנו פה בעניין של השאלה. עכשיו באמת ניכנס לתוכן התשובה. תוכן התשובה. כן.
בעצם כל מה שאמרת, נגיד אם יש בעיה ביחסים בין איש ואישה, והוא שאל את עצמו מה קרה, כי
הוא... לא שאל. לא יודע אם הוא שאל. אנחנו שואלים. הוא לא יודע אם הוא שאל. לא יודע אם הוא שאל.
אבל נגיד...
אנחנו שואלים.
אם הוא שאל את עצמו...
טוב מאוד.
ואז שזה כבר טוב שהוא שאל את עצמו, ולא משנה איזה תשובה הוא קיבל, כי איזה תשובה הוא...
זה לא אמרנו. לא אמרנו שהעיקר שעלה לו זה תשובה. התשובה צריכה להיות מכוונת לשאלה. התשובה צריכה להיות מכוונת לשאלה. התשובה צריכה להיות משהו שיוצר נקודת מפגש, כמו שאמרנו, בין מקום הספק והוודאי. דיברנו על זה מקודם. כן? התשובה צריכה לגרום לנו קורת רוח והרגשה של ירידת הסימון. וואו. התשובה צריכה לגרום לנו קורת רוח, הרגשה של סיפוק, להפוך את הספק לסיפוק, להפוך את הספק לפסק, לפסק ברור. אנחנו צריכים להרגיש בתוך הנפש כאילו הנשמה אומרת לנו, שר כוח, הנשמה, כן? שהנשמה מרוצה מהתשובה, כן? לא סתם כל תשובה, ודאי שלה. אנחנו רואים את זה יום יום, אני רואה אנשים שואלים שאלות, כל זה שואל שאלות, זה שואל שאלה, זה שואל שאלה, כל אחד שואל שאלה. אתה לא יכול לבוא עכשיו לתת תשובות, להוציא מבית המרקחת כאן, למשוך איזה כדור ולתת לו. בוא הנה, יש פה לפניך בן אדם, אתה מבין מאיפה הוא שואל את השאלה הזו? מאיזה לבטים הוא שואל? אתה מכיר את מבנה חתירת האמת שלו, שאיפת האמת שלו? אתה מכיר? אתה לא יכול לתת תשובה אחרת. אתה לא יכול סתם לשלוף לו איזה משהו מהספר. כן, כן, קראתי בספר אחד, דווקא התייחסות לשאלה הזו. הנה, הנה, הנה. לא מדבר אליו. הניסוח לא מדבר אליו. ותכת התשובה בניסוח אחר, בכלים אחרים, בדגשים אחרים. זה ספר שוט שאתה כותב. אתה צריך לכתוב את התשובות. זה ספר תולדות אדם. אתה צריך לכתוב את הספר שלך. אתה לא אומר ש... יש מקום להסתייע פה כמובן, אבל אחרי שאתה פוגש את התשובה שהוא כותב בספר, עכשיו אתה צריך לעבור תהליך של התאמה אליך. המילים שלך, בדגשים שלך. התשובה הזו היא לא שווה לכל נפש. יש בה מימד כללי, אבל עדיין צריכה לעבור תהליכים של התאמות. כמו שאדם קונה איזה בגד בחנות. כן? קונה בחנות. בסך הכל הבגד הוא בסדר, אבל צריך תיקונים. אתה לוקח את זה לתופרת, או לתופר, ואתה מבקש ממנו קצת להתאים פה, כן? להתאים פה, כי זה הטעם שלך. הבגד באופן כללי הוא בסדר. אבל אתה עושה לו תיקונים מסוימים. עושה לו תיקונים מסוימים. הרבה פעמים תשובות. שאנחנו קוראים אותם מתוך הספרים, צריך להבין שהתשובות האלה כתב אותם הרב פלדמן. עם כל הכבוד, הרב פלדמן כתב אותם. וגם אם הרב פלדמן מביא מקור במקורות, הוא מביא זה מדברי רבי ישראל מסלנט, עם כל הכבוד לרבי ישראל מסלנט, הוא כתב את התשובות לעצמו. הוא כתב את זה מתוך נפשו. כמו שאומר רבנו תם בספר ישר בהקדמה שלו, שהוא מנמק למה הוא כתב את ספר ישר. כן? אומרים שרבנו תם כתב את ספר ישר. אז הוא כותב שם בהקדמה, אתה שואל למה אני כותב ספר מוסר? הרי כבר יש את חובת הלבבות. מה יעזור לי חובת הלבבות והוא כתבו לעצמו? זה ביטוי מדהים. תחשבו על זה. חובת הלבבות הוא כתבו לעצמו? הרי הוא התכוון לעזור לי ולך, ובדור מן הדורות כנראה הוא חזה שיקומו אנשים במכון מהיר, והוא כתב לנו את הדברים. יש גבול כמה הוא יכול לכוון לבני הדור הזה.
וגם הרב קוק שכתב את דבריו לדור הזה, עם כל הכבוד, עכשיו צריך להיות מפגש בין הנפש שלי לדברי הרב קוק. ולא דומה האופן שבו אני מלמד פסקה בעינייה, לאופן שבו אתה תלמד אותה. אני מלמד את הפסקה בעינייה לפי הנפש שלי. יש שם את הצבעים שלי, יש שם את האופי שלי, ככה אני מלמד פסקה. אתה רוצה עכשיו לומר לי שלמדת אצל הרב טאו את הפסקה באופן אחר? יבוסם לך. יבוסם. אני לומד את הרב קוק כמו שהנפש שלי לומדת. ויש לי אישור לרב קוק מזה בעצמו. תסתכלו מה כותב באורות התורה, בפסקה שנקראת תורה לשמה. מי שמכיר את הפסקה הזו, תורה לשמה. ולא דומה התורה מתקבלת מלימודה של נפש זו, לתורה מתקבלת מלימודה של נפש זו. נמצא שמגדיל חוכמת התורה ממש. אנחנו לא נמצאים פה כדי עכשיו פה לדקלם כל מיני דברים שכתובים. צריך פה להיות מפגש חי. בין הנפש שלך לבין הפסקה. אתה לא יכול עכשיו לקרוא את הפסקה. שאלת שאלה מה עם הגורמים העיקריים, והתשובה היא כאשר אדם עוזר לזולת מחוץ, ולדקלם את מה שהוא אומר, או בשינויים קלים. אני רוצה לראות שהפגישה שלך עם הפסקה, אם זה שאתה נאמן למסגרת הכללית של התשובה, אני רוצה לשמוע אותך מפתח את זה קצת, אומר מילים משלך, מביא דוגמה משלך, כל הדברים האלה צובעים את האמת הכללית שכאן הפסקה הזו. אתה יודע מה? מותר לך גם להגיד תשובה אחרת, עם כל הכבוד לתשובה הזו. אם אתה מרגיש, אתה דווקא מוציא תשובה, מותר לך להגיד תשובה אחרת. מותר לך לקחת את התשובה הזו לכיוון מעט שונה. זה עדות שהנפש שלך היא נוכחת בתוך הלימוד. ואנחנו לא באים פה לדקלם עכשיו את הדברי התורה האלו. אדם צריך, כן? לחתור, לשאוף למקום שבו מחדש. זה נקרא תורה דילי, תורה דילי. תורה שלו. בתורת השם חפצו זה השלב הראשון. זה עדיין תורת השם, זה כזה. בתורת, כן, בתורה, כן, כן, כתוב. בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה. מה זה תורתו? אפשר להגיד תורת השם, אפשר להגיד תורה שלו, תורה דילי. זה סימן שאתה עובר תהליך של שאלה ותשובה. מה?
זה כמו דרשה שיש כלים שונים, אבל אותו אוויר יוצא דרכם.
איך?
כלים שונים, אבל אותו אוויר, נגיד בו מהפוכית, שאותו אוויר יוצא דרכם, אבל זה...
אבל זה כלים שונים, צלים שונים, יפה מאוד. פשוט יוצא נגד הרגיל, דוגמה נהדרת. כן, חליל, כלי נשיפה באופן כללי, מבוסס על מעבר של אוויר, אבל לפי מבנה הכלי, כך נשמע את הצליל. יפה מאוד. סקסופון יש לו אופי משלו, חלילים לסוגיהם ומיניהם שלהם, כל אחד אופי שלו. יפה מאוד. גם האוויר האלוקי, צורך העניין, שעובר דרכנו. כן, חוכמת השם, התורה, היא צריכה לקבל איזשהו גוון. נכון, זה לא מלאכה פשוטה, צריך להתלמד בה. איך מעבירים את התורה דרכנו, איך מעבירים אותה דרך המסנן האישיותי שלנו, לא כדי לערער על דברי תורה, חלילה, אלא כדי לצבוע אותם בצבע הייחודי שלנו. ואנחנו אנשים מיוחדים, כל אחד מאיתנו יצירה חד פעמית. חד פעמית. אני לא באתי כדי לחזור על הדברים שלך, או לחכות אותך. ממש ממש לא. אני רוצה שהדברים יעברו דרכי. אני רוצה שהצבע המיוחד שלי, כן, הוא יגלה. הוא יגלה היבט מסוים באמת הכללית. אני רוצה, בדיבור שלי, בצורה שבה אני לומד תורה, בצורה שבה אני מתנהג, במידות שלי. וגם יש מישהו שיש לו מידה כמו שלי, אצלי תופיע בצורה שונה. תופיע בצורה שונה, גם. יכול להיות, שני אנשים מנגנים. שניהם מנגנים באותו כלי, אבל מנגנים בסגנון שונה. וגם אם מנגנים את אותו סגנון, עדיין תראו שכל אחד מהם מנגן את אותו סגנון בדגש, בתבלין מיוחד. רמת ההתפרטות והייחודיות מגיעה לרזולציות מדהימות. ככל שאדם יותר נאמן לעצמו, וככל שאדם פחות נאמן לעצמו, הוא מתיישב על נישה של מישהו אחר. הוא מתחיל לחכות אנשים. איך זה עובד? עכשיו, זה לא אומר שאם אדם הוא ייחודי, הוא אדם חצוף, או אדם שמתמרד כנגד החברה, ודאי וודאי שלא. כי הרי הייחודיות שלו בעצמה מאיפה יונקת? מנשמתו. והנשמה לא זר לה חשבון הכללי. אז גם שאני ייחודי, אני בעצם גם כללי. אם אני יונק את הייחודיות, מנשמתי. אם אני יונק את הייחודיות, מקום חיצוני של, לא, אני אהיה כזה, מקום חיצוני של גאווה. אז ודאי שזה תמיד תמיד כרוך בהיעדר שלו עם הסביבה. אבל אם אני מרגיש שהייחודיות שלי הולכת וצומחת מתוך נשמתי, לא צריך לחשוש להיבט הכללי. עם כל הייחודיות שלי, אני אהיה מסוגל להקשיב לך. להקשיב לך, אפילו לקבל ממך במובן מסוים לפעמים. הם מסבירים? טוב, נעצור כאן, לא התחלנו היום, אתה לא יכנס לתוך התוכן, פעם בא בעזרת השם, נוכל כבר להיכנס פנימה. אוקיי.